ברשות ראש הישיבה, ברשות רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, רבים של הישיבה, קהל קדוש, תלמידי הישיבה, ברשות הרבנית שנמצאת צפונה בפינה, שאנחנו חייבים לה הרבה מאוד. אני אנסה קצת לסרטט את דמותו של מרן ראש הישיבה. נראה לי שאנחנו חייבים פה להעמיד צוותים שלמים שיעברו בין מאות תלמידים. חלק מהרבנים החשובים שיושבים כאן ועוד רבים בארץ ישראל שיכולים למלא כרכים שלמים על מרן ראש הישיבה. כשאנחנו מדברים על שקידת התורה ושמענו פה הרבה על המציאות לשקוד בתורה, צריך להבין שלשקוד בתורה זה יום, זה לילה, זה שישה ימים בשבוע כולל יום שישי, זה שבת כולל כל השבת, זה ראש השנה, זה יום כיפור. אין יום שלא נמצאים בתוך עולם של תורה. העול הזה הוא לא סתם. מי שראה את מאור פניו של מרן ראש הישיבה, וברוך השם התלמידים כאן זכו להרבה ממנו, עם כל הדברים הנפלאים שהוא הסתובב בהם, כאן הוא הרגיש את ביתו. כאן הוא הרגיש, זה חובתו בעולמו. תמיד השאלה הראשונה בכל דבר, מה נשמע בישיבה? זה היה הדאגה הגדולה והחשובה ביותר שלו. התמדה זה פירושו גם לעסוק בעמקות בדברים. אני זוכר בבניין הישן, יום שישי, בקרת 10, 11 בבוקר, נכנס הרב לאולם. באותו יום, בבוקר, יצא ספר עזרת כהן. הדיינים חיכו לספר הזה שנים רבות. ראה את הספר, הרב נעמד כך על סטנדר, זווית כניסת הבניין. פתח את הספר, לא עזב אותו 3-4 שעות עד שלא עבר עליו מכריכה לכריכה, דף אחרי דף. מי שמכיר את הסוגיות העמוקות שנמצאות שם מבין מה המשמעות של לשקוד, לעמול, לא לזוז. אני עומד מהצד, מסתכל, לא מבין, לא לנשום, לא להסתכל, לא להתבונן, לא לראות אף אחד חוץ מהתורה שנמצאת לפניו יום ולילה. יום ראשון שאחרי זה, הייתה איזו חתונה. נסענו במונית, הרב צבי יהודה, הרב, ואני. התבקשתי לקחת אותה. על מה הם מתווכחים? על מה שכתוב בספר. הרב צבי יהודה כתב את הספר. הגיע אותו. והרב התווכח, לא כך כתוב, כך כתוב בספר. התווכחו על סוגיה, איך תבינו מה זה עמקות של לימוד. שאדם קורא פעם אחת ספר, והוא כבר מתווכח עם מי שהוציא אותו לאור. כן, כן. משמעות ככה או משמעות ככה. היה דיון של חצי שעה, שעה, מאלף. זה שקידה בתורה. זה לרכוש את התורה. הרב רכש את התורה. דיברו הרבה על השיעורים של הרב. אם אני זוכר נכון, כ-50 שנה הרב פה נותן שיעורים בישיבה. אבל כמו כל אדם שאומר שיעור, הוא מסתכל על הסוגיה, רואה מחלוקות ראשונים, אולי מעיין קצת באחרונים, יש תצות, יש תת נתיבות, יש לו שיעור. 50 שנה הרב אמר כאן שיעור, מעולם לא אמר שיעור כזה. כל שיעור הייתה יצירה מחודשת שלו. לא יאומן. דברים חדשים. אני זוכר פעם אחת אחרי שיעורים, אמרתי לו, הרב, אם אני זוכר נכון, בגרנט, הרב טרוף, יש מהלך כזה. הוא אומר לי, לא, 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 הכל הוא ידע. שם הוא אומר ככה, אני אומר אחרת. אין דבר שלא יצר יצירה עצמאית, לא סתם, כפי שאמר הראשון לציון, יום שלישי היה יום קשה בשבילו. הוא יוצר דבר חדש, לא כתבו אותו קודם, הוא לא היה לפני כן. הוא גם לא אמר את מה שהוא אמר לפני שנה או שנתיים או חמש או שבע. לא היה, אמר את זה כל פעם. לא רק שהוא לא אמר, אני זוכר אחד השיעורים, כאן צריכים לראות את המוח השוטף של מרן ראש הישיבה, שכל רגע ורגע רודף דבר אחר. עמד ואמר שיעור. אם אני, לא זוכר, אם אני זוכר נכון, הרב יעקב אריאל עומד ממול ומקשה לקושיות, והרב מתרץ, ומקשה לקושיות, והרב מתרץ. אני רואה את הרב יעקב אריאל יוצא מגדרו. בסוף הוא אומר לו, הרב, אתמול בערב בבית שלך עמדת ככה. הרב מחייך, הוא אומר לו, נכון, אתמול בערב היה אתמול. היום, זה היום. זהו, סברות של היום זה לא הסברות של אתמול. זה עוצמה של תורה. זה יגיעה שכמעט אין כדוגמתה. לא מוכרת גם בעולם התורה. לא סתם אהבו אותו בלב ונפש כל גדולי הדור. כל מי שהכיר אותו, כל מי שהיה במגע איתו, אהב אותו בלי גבול. והזכירו את המאור פנים שלו. אהב את התלמידים בישיבה בלי גבול. אבל כשהגיע תלמיד, להתייעץ, לשאול, הוא היה כולו שלו. עכשיו תראו לכם, אדם שיש לו חמישה תלמידים, אדם שיש לו מאות, אלפים, והתלמידים קשורים אליו באהבת נפש. אז על מה באים לשאול? יש אנשים שהיו שואלים. יש לי תוספות, אני לא מבין בתוספות פשט. איך מסברים בתוספות? אנשים היו מטלפנים מכל חלקי הארץ. ורב בסבלנות היה עונה על תוספות ועל עוד תוספות ועל עוד דבר ועל עוד שאלה, והכל באיזה אהבה, באיזה בית שכולו היה בית של התלמידים. איפה הייתה הפרטיות שלו? איפה? מי ראה את הדירה שלו בגאולה? אנחנו היינו שם בפנים, אני לא ידעתי איפה נגמר הסלון, איפה מתחיל חדר השינה, איפה מתחיל חדר הילדים, הכל היה איזה מין ריבוע אחד, ולא נתחיל עוד בפרטים. כל המקומות הסתובבנו. ובאיזה מאור פנים, הבית, הרב, הרבנית. רק היא ביקשה שקצת נרחם עליו, בלילות, קצת, נראה לו גם לישון. אבל איזה כוח, איזה שיעבוד. זה עוד היה הכל מעבר לתפקידים של בתי הדין ושל הרבנות וכן הלאה. אהב הריץ תלמידי חכמים גדולים. באהבה, אין קץ. גם תלמידי חכמים, שהוא היה צריך לפעמים לחלוק על דבריהם. אבל באהבה עמוקה, שכמעט לא מצויים בדברים האלה. אני זוכר אחד השאלות באבן העזר, שאלה קשה שהגיעה, באה אישה לשאול, ואמר לי פעם רב גאון אחד שביקש בעילום שמו, שהוא פוסק כך. הנה, בדיוק אותה שאלה הגיעה אליי. אבל זה היה פסק שאני לא הייתי יכול לפסוק כך. זה לא מה הדברים הכתובים, זה המצאה קשה מאוד. מותר לפסוק כך או אסור? נכנסתי אל הרב. כמובן בפני הרב, תוך דקה הוא הוציא ממני מי זה היה הרב גרון הזה. הוא צריך לדעת מול מה הוא מתמודד. אמרתי לו. אמר לי, תבוא אליי בעוד יומיים. באתי אחרי יומיים, אומר לי הרב, אנחנו בשום אופן לא יכולים לפסוק כך. טוב, באמת... פסק קשה, אבל הסיום היה מדהים. תגיד לאישה שהיא תלך אליו. אנחנו לא יכולים לפסוק לך. אז למה אתה צריך לפסוק לה? תגיד לה, הוא יושב במקום פלוני, שתלך אליו. לא קינה, לא תחרות, הוא לא מסכים לפסק ההלכה. אבל יש אישה ששואלת, בסדר, הוא מספיק גאון שיתמודד בעצמו. תראו מה זה אהבה אמיתית לתלמידי חכמים. אהב מאוד את הציץ אליעזר, את הרב ולנברג. אמר לי, הציץ אליעזר, זה אחד מהגדולים, המיוחדים. אמרתי לו, כן, אבל לפעמים הרב חולק עליו, אמרתי לו. איפה אני חולק עליו? הוצאתי איזה גרף, פתחתי תשובה, אמרתי לו, הנה, תשובה הזאת הרב חולק עליו. מסתכל, אומר, מה אפשר לעשות? צריכים גם לחלוק לפעמים. אבל במציאות, אהבה אמיתית, כמה פעמים הוא אמר על גדלותו, על אדם המיוחד שבו. לא הייתי בפגישה בחוץ לארץ, כשרב נפגש עם אדמו"ר מלובביץ', עם פיינשטיין. כשרב נפגש בבית הכנסת, ראה תלמיד חכם, נתן לו נשיקה, רב סולובייצ'יק. וואה, כולם הזדעזעו. נותנים נשיקה בבית כנסת, ואתה נדרש. שולחן ערוך, לא? אומר הרב, לא, כבודו הוא ספר תורה, מותר לתת לו נשיקה. זה הנהגות מיוחדות, לא כתובות בשום מקום. זה חידושים שהרב היה בגאונותו ממציא אותם בו ברגע. אני זוכר פעם הרב ערך חופה, והייתי איתו. באמצע החופה, נו, אומרים לחתן, תביא את הטבעת. פותחת אמא של החתן את הארנק שלה, אמא של הכלה, מוציאה את הטבעת. נו, נותנת אותו. אמרתי, נו, עכשיו אני רוצה לראות מה הרב עושה. אחת הישיבות המפורסמות, שלוש פעמים עשו קידושין על דבר כזה. הרב לוקח את הטבעת, מסתכל בה ככה, בודק, שואל את העדים, משווה פרוטה, שואל את החתן, זה שלך? אומר לו, כן. שואל את האמא, זה של החתן? היא אומרת לו, כן. אומר לו, טוב, כך תקדש. אני שואל בשקט את הרב ככה בצד, מה, הודעת בעל דין? אמר לי, כן. הודעת בעל דין, עשינו, שלום, נגמר, תקדש. כולם, היה בשבילי מדהים. הנה, סוגיה. האישה יודעת לקנות, היא לא יודעת לקנות, היא כן מתכוונת, היא לא מתכוונת. עשו שלוש פעמים באחת הישיבות הגדולות בארץ קידושין על דבר כזה. והרב, שליפה מהמותן, תוך שנייה, הברקה שאין כדוגמתה. איך הוא יכול לעשות דברים כאלה? לא רק חוכמה. הוא היה ש"ס ראשונים אחרונים מהלך. אחד הפעמים נסעתי איתו בדרכנו לתל אביב. הרב הרגיל היה שבת מאחורנית, מרווח, אני ישבתי קדימה ליד הנהג, ואני מדבר איתו, ואני רואה שהוא לא עונה לי. טוב, אני מסתובב אחורנית, אני רואה, הרב מתנמנם. טוב, מסתובב, היה עייף קצת, מתנמנם. פתאום, אחרי כמה דקות, הרב מתעורר, פותח את העיניים, אומר לי, מצאתי היתר לעגונה. וואה, תראו לכם איך שאני נסערתי כולי, הרב לא ישן. רב גלגל במחשב שלו את כל השס, והוא מצא היתר לעגונה. אמרתי לו, איפה הרב מצא? הוא אומר לי, בתוספות. בתוספות הוא מצא היתר, אין גמרא, אין שום דבר, יש רכב. סטינו מהדרך, נכנסנו, אם אני זוכר נכון, לבית של הרב מגנס, בבני ברק זה היה, הוא פתח לגמרא, והנה, הנה התוספות. הנה, מפה אני יכול להוציא היתר לעגונה. זה הרב שכל מי שראה אותו מבין, מה עמד פה לפנינו? הוא חידש גם הנהגות. אתה מקדש, תגיש את הכתובה לפני העדים, לא, גם את העתק כתובה לפני העדים. שאלתי אותו, למה כך? הוא אומר, ממני תראו וכך תעשו. גם לעתק כתובה חייבים לתת דין של כתובה. לכן תתנו את זה, ובכוונה אני עושה כך, ותקפידו גם אתם. אחד הכנסים של רשת צביה, שהרב עמד מאחורי כל מפעל ומפעל, כל בית ספר ובית ספר ברשת נועם וברשת צביה, הרב דחף להקים אותו. פשוט היה מדהים כמה אכפת לו שהתורה תתרבה בעם ישראל. ואיזה שמחה שהייתי מספר לו על עוד מקום שרוצים לפתוח מקום של תורה. אז בכנס של מחנכות עמד הרב, שאלו אותו על מצוות תלמוד תורה לנשים. איך אפשר? איך עושים? אומר הרב, בעוצמה כזאת עוד לא שמעתי אף גדול מדבר. נשים שילמדו תורה כמה שיותר. כמה שיותר? עד איפה? אני יושב ככה בצד למטה ושואל ככה חצי בכל, אולי גם קבלה? הוא אומר לי, לא, לא צריך להגזים. עד כאן. אבל נגיד, כמה שיותר? בהיקף כזה? כן. מה, הם לא צריכות ללמוד? אמונה הם לא צריכות ללמוד? תורה הם לא צריכות ללמוד? תנ"ך הם לא צריכות ללמוד? הלכות הם לא צריכות ללמוד? כל החיים אפשר לשבת על הדברים האלה וללמוד. אז מה השאלה בכלל? כמה שיותר שילמדו, כך הם יצרות לגדול. אבל היו גם מברקות נוספות, שזה חידוש עצמו גדול מאוד. היינו בחנוכת בית ספר. הוא כך שמח, חונכים עוד בית ספר. אז הוא בא. אמרנו, כבוד הרב, כמובן, מכובד בקביעת המזוזה. אז הרב מברך, קובע, אחר כך צריך לבוא בעוד מקומות. אני שואל אותו, הרב, יש פה המנהלת של הבית ספר, היא יכולה לקבוע מזוזה? נו, שאלה מדהימה. הוא אומר לי, איזה שאלה? ודאי שהיא, לא רק שהיא יכולה. הוא קרא לה והוא אמר לה, תקבי את המזוזה. הוא אומר לי, לכתוב, יש לימוד, היא לא יכולה. אבל לקבוע היא חייבת במזוזה. היא יכולה לגור בבית בלי מזוזה? היא לא יכולה. היא יכולה גם לקבוע, תקבע. חידוש עולמי, יפה. ולא רק חידוש, עובר לעשייתן. היה פעם באחד המפעלים בחוץ לארץ, שהמשגיח שהשגיח שם בשחיטת בשר, נפטר. המשפחה הייתה זקוקה על פרנסה. נשאלה שם השאלה, האם האישה יכולה להחליף אותו, להיות משגיחה במקומו? הם צריכים לאכול למשפחה? טוב, ישר, נרים טלפון לרב, הרב אומר, יראת שמיים? היא מבינה? היא יודעת להבחין מה שצריך? יכולה להיות, אפשר לסמוך עליה. איזה שמחה היה שם בארצות הברית, אכלו להציל משפחה, לתת לה פרנסה בכבוד, בגיבוי של הרב הראשי בארץ ישראל. זה אחד הדברים המדהימים ביותר. כוח התפילה של הרב, אחד הדברים המדהימים ביותר. לא רק המאור, ההתלהבות, הקדושה שלו. כמה הרבה אנשים נושעו בזכות תפילות של הרב. הגיע הזמן פעם אולי לאסוף את התפילות ואת האנשים לפרסם. כמה אנשים. אנשים תלפנו גם אנשים שיושבים פה. אשתי בחדר לידה, קלתי בחדר לידה, הבת שלי בחדר לידה. אל תשכחו להודיע לי שנולד, כי אני מתפלל. שלא נתפלל להם, לא נמשיך הלאה סתם להתפלל. בלי גבול. באחד הכינוסים של מחנכים, שאלו אותו, מה עושים לדור הצעיר שלפעמים הוא אומר שהוא לא יכול להתפלל? יש מילים יפים היום. אני לא מתחבר לזה, לא מתחברת לזה. מה עושים? איך מטפלים בדבר כזה? קם איזה ראש מוסד, שאל. אומר לו הרב, אתם מכירים את המבט של הרב? אין דבר כזה. הוא התעלף כמעט. כבוד הרב, אני אומר לרב, יש, שואלים אותי. אתה אומר, אין? הרב, 5 דקות הוא שיח של חרשים, אין דבר כזה. אחרי דקה הוא אומר, אני לא מבין אתכם. אין חולים? אין מלחמות, אין פצועים, רק אצלי על השולחן כל היום עוד שם, עוד שם, עוד שם, ואני צריך להתייגע אתם פטורים? אתם לא מחוברים מה שנעשה לעם ישראל? לא יכול להיות דבר כזה. התפקיד שלכם לחבר את כולם אל העם, אל הציבור, כדי שיראו מהי כוחה של תפילה. הרבנות הראשית הייתה תחנה מדהימה. הרב הגיע כמעט באונס ושלפו אותו משמיה בסך הדעת, כאילו הרב עצמו הלך לפני כן לכנסת להשתדל בסיעת המערך, אם אני זוכר נכון, שימשיכו לרב גורן את הקדנציה שלו. הם כל כך התאהבו ברב מהדקות שהוא היה איתם, שהם אמרו אחד לשני, יש לנו אותו, מה אנחנו צריכים להמשיך קדנציה של מישהו שנגמר החוק שלו? ואכן הוא נבחר. כשנתנו הוראה לכולם לבחור ברב, אז היה שם אחד כנראה מהגוף הבוחר, הוא לא הבין. הוא חשב שאומרים שפירא, מדברים על מוני שפירא, זה בא לשליחים, הוא אומר, מה, גם הוא צריך להיות רב ראשי? יש לנו. וכשראו את הרב, זה פשוט היה מדהים. כל מי שבא ממחיצתו, יכל לחלוק עליו כמה שהוא לא רוצה. פוליטיקאים מכל הקצוות, התאהבו ברב. כי הרב היה איש אמת. פשוט לא עניין אותו שום דבר. אני אספר כמה נקודות קטנות. הגיע פעם איזו עניה הייתה צריכה להגיע לארץ, ופה יושבים אנשים שהם סחבו יחד איתו את הרבנות הראשית, הרב יצחק יעקובוביץ' היה אחראי מחלקת היבוא, יושבים פה הרב יסקלונסקי היה אחראי על מחלקת הקשרות, ועוד ועוד יש אנשים, הרב אלי בן דן שנסע הרבה בעול. הגיע יבואן שהעניה שלו היו בה שם כבדים לא מנוכרים. טוב, נתנו הוראה, לא מכניסים אותה לארץ. נו, היבואן בא לצעוק, צעק. שלח רב, שכנראה עובד איתו, שיצעק. הוא צעק, צעקות, לא שמעתי דברים כאלה. הרב, נעל את הדלת. זהו, שיצעק, ואכפת, לא מתקרבים לחדר שלו. טוב, איפה הוא יצעק? הוא בא לצעוק, אצלי. לא הרמתי את הראש בכלל, המשכנו לעבוד. בסוף הוא שואל אותי, הוא אומר לי, תגיד לי, יהודי הולך להפסיד 5 מיליון, לא אכפת לכם? אמרתי לו, אני אגיד לך את האמת, אנחנו גדלנו במרכז הרב, את הסכומים שאתה מדבר עליהם, אנחנו לא מכירים, לא יודע מה זה. תגיד, כשר או לא כשר, נדבר. זהו. וככה הם לכו, האונייה לא נכנסה, וזה הייתה הנהגה של הרב, לא עניין אותו שום דבר. לא נכנס לסוגיות, הפסד מרובה, לא הפסד מרובה, זה לא כשר, זה לא ייכנס. אחת הסוגיות הגדולות שהרב עסק בהן, שתבינו מה זה גם מחלקת כשרות. רק קצת בהשגות, אפשר לדבר פה שעות על הדברים האלה. אתם לוקחים ביד סוכריה, כתוב עליה כשר בשגחת הרבנות הראשית בישראל. שאלתי פעם רב ראשי אחר, תגיד לי, אתה עומד מאחורי החתימה הזאת? הזקן שלך עומד שם? הוא אומר לי, לא, מה פתאום? יש לי אנשים שעושים את העבודה. אמרת לו, אתה בחור צעיר, איך אתה יכול להעיז להגיד תשובה כזאת? הרב שפירא ויבדל חיים ארוכים, הרב מרדכי אליהו, על כל דבר ודבר, הזקן שלהם האישי היה נותן את הכשרות. עכשיו, שתבינו, סוכריה אחת יכולים להיות שם אולי 50 רכיבים. אז היו אנשים מקצועיים שהלכו לבדוק מהם ה-50 רכיבים. אחר כך היו צריכים לשבת בישיבה מסודרת, שני הרבנים, ולהחליט האם אנחנו יכולים על הרכיבים האלה לתת כשרות. זה עולם אחר. זה סוגיות חדשות. ובתוך זה אפשר להרחיב הרבה רק שתבינו את גודל האחריות ואת השעות, אם לא ימים, אם לא לילות, שהרב טרח על כשרות עם ישראל. אחת הסוגיות הקשות, השתלת לב. נו, קביעת רגע המוות. בא בית חולים הדסה, אמר יש לנו חולה, יש לנו מומחה, אנחנו רוצים רשות להשתיל לב. ברגע שיהיה לנו את המועמד, מותר או אסור? חודשים מרובים, ישבו הרבנים, רב ישראלי, רב, עמוד חליהו יבדל חיים ארוכים. כל המועצה. אבל דנו בעומקה של ההלכה. ואני זוכר הרב ידע שזה יהיה סנסציה עולמית, כי לא רק בארץ. בכל העולם חיכו לרגע שרב חשוב, כמו הרב הראשי לישראל, נקבע מהו רגע המוות. והוא ידע שיהיו רבנים שאולי יחלקו עליו. הוא שלח לשאול את כולם. יש מפלונים, יש אלמונים, הרבה רבנים חשובים מאוד. חלק ענו, חלק התחמקו. בסוף הגיע הרגע, הרב קיבל החלטה. אנחנו נסענו ביחד ברכב, הוא אומר לי, היום אנחנו מפרסמים את ההחלטה. אמרת לו, למה הרב ממהר? הרב יודע שיהיה רעש גדול. הוא אומר לי, תראה, כל עוד שלמדנו את הסוגיה, והתייעצתי עם הרבה אנשים, בסדר, יש זמן. החלטתי, הרגע הזה זה נהיה פיקוח נפש. עכשיו הרופאים צריכים לעשות את העבודה. הוא נכנס באומץ רב, פרסם את ההחלטה שלו, וזה יצא לכל העולם. ומאז, בית חולים הדסה עדיין שומר, אני חושב, על ההנחיות של הרבנות הראשית. חבל שבנושא השתלת איברים לא מקבלים את כל ההנחיות ולא מקפידים עליהם, וממילא הם מחפשים עדיין. אבל הוטבתה דרך. נסלל דבר חדש, שאם רוצים, יש דרך איך לעבוד בו. סוגיה נוספת, סוגיית האתיופים. הגיעה סוגיה קשה מאוד. היום הופכים את היוצרות. מי הביא את האתיופים לארץ? הרבנות הראשית. יש מסמך פורש, שמשרדי הממשלה לא רצו להביא אותה. הם כתבו שהם לא יהודים. מסמך שהם היום אולי מסתירים אותו, היה בידינו, נמצא בתיק. הרבנות הראשית, עוד דורות קודמים שהתחילו לעסוק בזה, קבעו על פי תשובות הרדב"ז ותשובות נוספות, שאכן הם יהודים, אבל בגלל חשש ערבוב ואי שמירת כל ההלכות כדין, הם חייבים גיור, מה שאנחנו קוראים גיור לחומרה, שהוא בעצם מי שמביא את הסוגיה זה גילוי, גיור לכולה. בסך הכל, דורשים מהם לטבול, לקבל עול מצוות, והם ניצלים מחששות של ממזרויות ודברים נוראים שאכן יכולים להיות. לא כולם אהבו את הפסק הזה. התחילו לחצים פוליטיים. הרב רק שומע לחצים פוליטיים, הוא מסתגר למלחמה מדהימה. מי שהיום נשיא המדינה, הוא היה שר החוץ, כנראה היה על ראשו, הוא ביקש לבוא אל הרבנים הראשיים. פתאום רואים את הרב לוחם, מלחמתה של תורה. הוא קורא לי, אומר לי, לך אליו לפני שהוא בא אליי. תגיד לו שלא יעיז לעלות את הסוגיה הזאת שהוא נמצא אצלנו, כי אני אכנס בכל הכוח, בשום חשבון. בהלכה, הפוליטיקאים יגידו לי מה לעשות? אין דבר כזה. טוב, הלכתי, שמתי את נפשי בכפי, הלכתי. לא נעים לבוא להגיד לאנשים מה להגיד ומה לומר ומה לא לדבר, אבל הוא שמע. הוא בא, הוא רק שמע שחלילה אפשר לעשות את הממזרים, הוא כבר נברא, לא, 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 הכל יהיה בסדר, מה שאתם תגידו, הכל יהיה, ברוך השם. זו עוצמה שאנחנו לא מבינים לפעמים את הבמה שעומד רב ראשי בהכרעות הקשות ביותר. בהרבה דברים הוא לא היה מוכן לוותר. אחד הפעמים שהרבנים הראשיים יצאו בקרוז, שאסור להחזיר שום חלק מחלקי ארץ ישראל, היה חבר כנסת שאחר כך היה שר, החליט שהוא מגיש בגץ נגדם. מה פה שהרבנים מתערבים פוליטיקה? טוב, אני אגיע לפתחו של בגץ, ראיתי שהרב לא מתרגש, הרב היה לו תרגיל מבריק, ידוע. חוק הרבנות הראשית כתוב שהרבנים חייבים לענות על שאלות. הוא תמיד דאג שכל סוגיה, מישהו ישאל אותו שאלה. יש לו את השאלה לפניו, מה תגידו לי? שאלו אותי, אני חייב להגיד. הגיע הזמן שהיה בגץ, זה לוקח לפעמים כמה חודשים, טלפנת אליי מי שהיום נשיאת בית המשפט העליון, הגברת דורית, אומרת לי, נו, איתן, מה נעני במשפט? אמר לה, דורית, יש רק תשובה אחת, ארץ ישראל זה לא פוליטיקה, זה הלכה. אם חסר לך הסמכתאות, אני אביא לך כמה שאת רוצה, עשרות, מאות, כמה שאת רוצה יהיה. אומרת לי, אני דורית, כך אגיד בבית המשפט? אמרת לה, דורית, או את תגידי, או אני אגיד. זה התשובה של הרבנים. אין שום התחמקות בנושא הזה. הלכה הגברת אמרה לאותו חבר כנסת, שהוא אחר כך היה שר, כדאי לך למשוך את העתירה שלך, אין שום סיכוי שתעבור אותה. ואכן כך היה. אחר כך הזמנו אותו לרבנים, הוא ישב איתם, הם הסבירו את עמדתם, אני לא יודע אם הוא השתכנע עד הסוף, אבל הוא שמע עמדה נחרצת, ברורה, בטוב טעם, היה מפגש מאוד מכובד ומאוד קורקטי. הרב אהב מאוד את הנושאים בקודש, את הרבנים ואת הדיינים. העריץ אותם, אהב אותם אהבה אמיתית, אבל אמר להם שאסור לוותר בשום דבר על האמת. יום אחד תלפיין אחד הרבנים, הוא אומר ששמו לו פתק, שהיום בערב חתונה שהוא הולך לערוך, החתן הוא לא יהודי. מה עושים? אמרת לו, בדקת? שאלת? הכל עשיתי, בדקתי, חקרתי, עדים, הכל היה בסדר, שמו לי פתק. שאלתי אותו, איפה החתן הזה? הוא אומר לי, הוא חיה בצבא. אמרת לו, לא, ניצלת. הצבא, יש לנו את הקשרים שלנו. תוך כמה רגעים ביררתי את הסוגיה, אכן הוא לא יהודי. שואלתי הרב, נו, אז מה עושים? אמרת לו, מה אתה רוצה לדעת? אתה יכול לקדש? מה פוש, מה עושים? אמרת לו, הרב שפירה היה רגיל להגיד לכל רב, כיוון שהוא אמר, המשפחה הזאת משפחה אלימה, יכול להיות דברים נוראים. אמרת לו, הרב שפירה אמר, כל רב צריך יהיה לו מזוודה מתחת למיטה שלו. לפעמים גם צריכים למלא את המזוודה ולברוח. כמה אין מזוודה? תברח. מה נעשה? אבל זה חוכמת חיים, לא תוותר כי הוא זה בכלום. זה פשוט, הרב החזיק את כל העולם בראש שלו. וכשאני אומר את כל העולם, זה פשוט לא יאומן. זוכר שבאחד הנסיעות הגעתי לאיזה ארץ, נקראת, אם אני לא טועה, קוסטריקה. היה שם איזה שחיטה, והרבנים היו אמורים במדינת ישראל לקנות משם בשר, והיינו צריכים לבוא לאשר את המפעל הזה. כשאני יושב שם במפעל, אני שומע כל מיני סכסוכים בין השוחטים לבין הרב המקומי, אני שואל אותם, מי זה הרב המקומי? אמרו לי, זה אתם, אתה השם שם. אמרתי, אני השם על קוסטריקה, מה יש לי שם? לא, לא, הוא הביא פתק מכם. הוא הביא פתק מרבנות הראשית, שיכול להיות רב, והרבה סיפורים עליו. טוב, אני לא זכרתי שום דבר. הרמתי ישר טלפון, נכנסתי למשרד, הרמתי טלפון לרב. הרב זוכר קוסטריקה? בטח, מה זה שאלה? מה? הרב לא זכה כלום בחיים שלו, כלום. הרב זוכר? כן. אתה לא זוכר שהיה פה הרב, עזרנו לו, דיברנו, הזכיר לי את כל הפרטים, כמובן, נזכרתי. טוב, חשבתי איך לפתור את הסכסוך, איך נדבר ביניהם, נלך. אבל זה לא יהיה כל כך את הרב. בסדר, סכסוך, תמצא דרך לפתור אותה. אומר לי הרב, יש שם איזה אישה, הוא אומר לי, מקוסטריקה, שתבינו מה היה לו, לרב יש שם. יש איזה אישה שעברה גיור. ואני שמעתי עד ארץ ישראל רינונים על הגיור שלה. תסדר את העניין. תמצא אותה ותסדר את העניין. טוב, הלכתי לרב, לעשות גם ליישב את הסכסוך שם, ושואל אותו, אתה יודע על האישה? בטח אני יודע על האישה. אתה יודע על הרינונים? אני גם יודע על הרינונים של זה שגייר אותה. אני למחרת בבוקר הייתי אמור לטוס. אמרת לו, באיזה שעה נץ אצלכם? אמר לי, אתה יודע, 5:30 בבוקר. אמרת לו, אשתך בלנית, 5:30 בבוקר, המקווה מוכן, אתה ואני תביא עוד אדם שלישי, היא תטבול עוד הפעם, ואת הרינונים שהיו על הגיור הקודם, אנחנו נוציא. באמת, בה הגיעה אישה, יראת שמיים, נראית, עם כיסוי ראש מדהים, שמחה מאוד שמישהו בא לתקן את כל הדברים, שימו לב, מה זה הרב? איזה אישה, מקום נידח, בסוף העולם, אבל הרב יושב לו על הראש, איך אני אתקן את הרינונים של אותו מקרה שהיה שם בסוף העולם? אפשר להעריך מאוד בדברים. אני רק על קצה המזלג, רציתי להראות איזה דברים חשובים עמדו לרב. שבא סיפר לי אחד הרבנים שיושב כאן, שהגיע הזמן ראש הישיבה, אחיו התאום, להשתדך, אז הוא פנה אליו. אמר לו, אולי תעזור לי למצוא שידור לבנים שלי. אמר לו, בסדר, הוא היה בן גיליו. שואל אותו, מה הרב מחפש? הוא מחפש מידות, מידות טובות, מידות אמיתיות. והוא המשיך לשאול באומץ, הרב, מה עם ייחוס? צריך לדאוג גם לייחוס? אומר לו הרב, ומי שזוכר את החיוך האמיתי שלו, אתה תביא מידות טובות, את הייחוס אני אביא. אבל זה לא הייתה הנצה, זו הייתה הדרכה אמיתית, איך בונים בית של קודש בעם ישראל. שתבינו, את כל המשפחות שלנו גידל. כשאני הכרתי את אשתי שתחיה, תאריך ימים, למי נביא אותה? בין תל רב ציודה, בין תל רב שפירה, בין תל... לרבנים שלנו, הם קיבלו אותנו, הם ראו אותנו. אתם יודעים מה זה לנסוע לחתונה? הרב שפירה, זה פשוט לא יאומן. באירוסין שלי הוא היה בבית של הורי אשתי. בחתונה שלי הוא בא פעמיים, כי אז לא עשו חתונות הרבה. החופה, אחרי שעה וחצי, את הסעודה למשפחה וקצת חברים. אז הוא בא לחופה, הוא בא אחר כך לסעודה. בכל מקום הוא היה מדבר דברי תורה. שבת שהייתי כאן אמרו לי ש... קשו לו מראש הישיבה, שיאמר דברים, אז אמר לי הגבאי הראשי פה, אומר לי, לא, ראש הישיבה לא מדבר. אמרתי, מה פעם שלא מדבר? אתם הכרתם את הרב שפירה בשנים האחרונות, שהוא פעיה קצת בחולשתו? אין מקום שהוא לא היה מדבר. היה מדבר ואומר דברי תורה ומרומם את האנשים. כל מקום הוא היה מרכז. כל מקום הדמות שלו הייתה מהירה ומזהירה. זו הדמות שאנחנו זכינו לגדול הרבה שנים סביבה, וזו הדמות שתחסר לנו עכשיו, אבל בעזרת השם, בגלל הכוחות המרובים שהרב השקיע בישיבה ובעם ישראל כולו, נזכה שהרב יעקב וחבורתו והרב שמואל איתו וכל צוות הרמים הנפלא של הישיבה הזאת יגדילו את הישיבה ויאדירוה, וכל זה יהיה לזכרו ולצדקתו של מרן הרב.